עוד פרק.
ברוכים הבאים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק 112 של The Sweep. אתם כרגיל יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי, יוטיוב, כל אפליקציות הפודקאסטים, ובאתר הופס. חפשו אותנו בפייסבוק, בטוויטר ובפוסטים הפרק באופס, תגיבו, תדרגו, תעקבו, כל הדברים הללו, וזה הזמן להציג את הפאנל שלנו בפעם האחרונה לעונה זו, סתיו נמש.
אלן.
הוא עוד מעט לא יהיה איתנו יותר, אל תיבעלו, הוא טס לארצות הברית לעשות סקאוטינג, ויחזור אלינו אחר כך, מפיק על סגב מטוס.
ערב טוב, דביר, לחודש, לא, אתה נתת פה הצהרה שהוא כבר לא יחזור יותר.
הוא יחזור עם תחילת העונה.
אמת.
ואנחנו נצטרך לעשות את הסגמנט האהוב עלינו, שזה 7.5 קבוצות ביום. זה כמו קבוצה אחת ביום, אבל מרוכז לארבעה פרקים.
יאללה, נשמע כמו
ממוצע
סגמנט. כל זה בג'טלג.
וכל זה בג'טלג. ועם דראפט פנטזי על הראש. אז מה יש לנו היום? סקרים, רשמים, שחקני שנה רביעית, פטואת השנה, לא פחות. אכזבות, לא מפרטות השנה, הייתי ממש ממש טובה. תיבת ההודעות, לא הייתי כלומיש. משהו מצחיק מהשבוע, ואולי נגיע לזה גם קצת על נבחרת ארצות הברית. יש לי רגשה שלא נגיע לזה.
שלא.
ובואו נתחיל ב... יש לנו רק אחד, אז בואו נתחיל ברוברט סקרה.
אבדול ג'אפה.
אהבת? לכאורה צרפתי, סקרה.
חבר'ה, בפינת הרוברט סקרה שלנו היום... האם יש עדיין קולרים במקומות העבודה?
וואו, אני במתח.
57% זה חלק מהביזנס, חברים, ו-43% בלבד, לא זה נורא. אז בהחלט, אנשים אומרים שיש קולרים.
איפה יש קולרים? אתה לא עובד ב... לא יודע, משרד ממשלתי.
חושבנו פתוח את העניין הזה של האם תמי 4 נחשב קולר או לא.
בחיים לא.
אני יודע.
זה לא נחשב. ויש תמי 4 ועשיתי לא.
אז בוא נשאל את...
זה אתה אומר.
בוא נשאל.
כי אתה... אתה אומר שאתה שם... כאילו הקולר, כל הקטע שלו זה הלחיצה של ה...
אתה לא בתי יעיל היום, בוא נעבור ממך. לא רוצה לשמוע מה יש לך להגיד.
אני מנסה להתרכז בכמה דברים.
אני יודע, זה לא עובד. בוא נמשיך. לפני שנתחיל עם ה... שנמשיך עם הסקרים, עם הרשמים, אני רוצה לספר לכם משהו קצר שקרה... טוב, לא היה לנו פרק שבוע שעבר, אז אני הייתי כאילו זה קרה השבוע, למעשה זה קרה שבוע שעבר. הייתי בערב חברה שהיה בעצם הופעה של עומר אדם בהיכל הטוטו בחולון, ובעודי מגיע באיחור, אך עדיין לפני הזמן, ביחס למתי שחברים שלי הגיעו, עמדתי בחוץ, ואני התעסקתי בטלפון, לא רוצה להגיד מה עשיתי, אבל העליתי סטורי מפגרים מהאירוע.
אני ראיתי אותם.
יופי. אתה מסכים שהם היו מפגרים?
מאוד.
ובזמן שאני מעלה את אחד הסטורים המפגרים האלה, אני שומע, תאמין לי, שחקנים שהבאת השנה, ואז כאילו הכל הזה, כמו שהוא בא, ככה הוא הולך, ולא שמעתי את המשך המשפט. מסתבר שעברו ממיני ומשמאלי, אבל צמודים אליי לחלוטין, בזמן שאני מתעסק בסטורי, שרון דרוקר, ואני יכול רק להניח חוזר המאמן שלו, למרות שאני לא יודע את זה. ואחרי זה קראתי שהיה שם ארוחה שחגיגית לפתיחת העונה עם כל הסגל וזה במסעדה של יד אחד התודה, אז כנראה שהיה שם איזה סקופ מאוד מאוד מעניין על מה שרון דרוקר באמת חושב על הרכש שלו השנה וכל זה, אבל אני עשיתי סטורים בהופעה של עומר אדם. עיתונאות לשמה, עיתונאות ספורט מקצועית.
כל מה שאתם מצפים מאיתנו.
כל מה שאתם מצפים מאיתנו. זה נכון. עכשיו אפשר לבוא לרשמים?
אפשר.
סתיו, אתה מוכן? קח לך שלוק מהבירה, תדיד לי שאתה מוכן.
דביר, ספרד אלופת העולם בכדורסל.
כתבת אלופות.
זה עושה לכם משהו? מישהו חושב שהם באמת הכי טובים בעולם? כמה דברים לגבי אליפות העולם. ריקי רוביו מציע לך ליהנות מהניצחון, זה יחסר לך. פופ לוזר. אפשר להוציא את קמבה משרלוט, אבל אי אפשר להוציא את שרלוט מקמבה. אם זה מה שהבסיס של בוסטון יכול לייצר, אני הייתי בלחץ. שנה חלומית למרגסול. מת לדעת מה תהיה תוצאת בדיקת הסמים של לואיס קולה. טילמן פרטיטה. הבעלים של יוסטון רוקטס. אמר שהחלון של הרוקטס לאליפות הוא עכשיו. No shit. ובאותו עניין, ג'יימס הרדן.
סליחה.
אומר שהוא מוכן לצאת למלחמה עם ווסטברוק. תודה על העדכון חסר הטעם. הנה, זה היה לי צפי כזה. ניו יורק ג'יינטס מודיעים שבמשחק הבא שלהם, הקוורטרבק האגדי שלהם, אילי מנינג, יוחלף. מנינג בין ה-38 שהוביל את הג'יינט לשני זכיות בסופרבול, ירד לספסל אחר פתיחת עונה נוראית. תום בריידי בגיל 42 עדיין נראה ומשחק מעולה, אני שונא אותם. ואם כבר NFL, אנחנו בטוחים שהדולפינס הם קבוצה מקצוענית. אדם סילבר.
אל תעשה כאילו ואם כבר NFL, אתה מדבר על NFL כבר שש, כבר שש רשמים ברציפות.
ואם כבר NFL?
ואם כבר NFL, אם במקרה ידעתי ל-NFL.
יש לך בעיה? אתה לפתוח את זה?
אדם סילבר.
דביר באנטי.
כן, לגמרי. טראומות מעומר אדם?
סגב, תפסיק לדבר. סתיו, מה אתה מדבר על פוטבול?
אדם סילבר. נראה כמו כפית.
אתה יכול לעצור כאן.
מסרט הסברה מצויר לילדים נגד שימוש בכלים חד פעמיים. שמתם לב שאין מאמנים שמנים בליגה? מייקל ג'ורדן, ביחד עם ג'יני בס, אמיליה פלצרי, אשתו של הבעלים של הסלטיקס, וס אידינס, הבעלים של הבקס, נכנסו לשותפות במותג תקילת פרימיום. הכי הגיוני לג'ורדן, הוא צריך לראות משחקים של שרלוט. ניק קרטר מהבקסטריט בויז הוציא צו מעצר נגד אחיו הקטן אירון, הוא טוען שהאחרון יהיה לרצוח אותו ואת אשתו הריונית.
וואו.
אלו היו רשמים משבוע שעבר.
יש לי סקר.
סקר.
איזה קבוצה יותר חובבנית? שרלוט הורנט של השנה או מיאמי דולפינס של השנה?
אני חושב ש... כן, שאלתי את זה איפשהו, לא?
לא יודע אם שאלתי את זה איפשהו, אבל זה לא היה סקר. דביר, אתה הכי טוב פה.
שאלה לסקר? איזה שאלה לנו. סתיו, מה אתה אומר?
דולפינס. בפוטבול זה פשוט נראה הרבה יותר גרוע מה שזה יראה ב-NBA.
כן. פילי של ה... כמה זה? 9 ניצחונות? כמה הם לוקחו שם? או הדולפינס?
הדולפינס.
וואו. איך אתה מספיד אותם? כולה 0-3 נגד יונלד הפטריוטס בבולטימור וקאובויז. אחלה, כאילו...
פתיחה קשה? אחלה. בוא.
טוב, בסדר. בוא נתחיל משחקני שנה 4, אז אני אגיד מה אנחנו עושים פה. התחלנו שנה, שבוע שעבר עם שחקני שנה שלישית, שמתחילים עכשיו את השנה השלישית שלהם, וכל אחד יבחר לו אחד או שתיים או כמה שהוא רוצה. כאלה שהם אולי קצת מתחת לרדאר, שחושב שאולי הם יכולים לעשות איזושהי קפיצה. אז, אתה רוצה שאני אתחיל?
כן, בגדול יש לי שחקן אחד.
גם לי יש שחקן אחד. אני חושב שאני יודע מה השחקן שלך, מה השחקן שבחרת, אז אני אגיד. אני חשבתי ללכת על ברנדון אינגרם, אבל א',
אני
לא.
אני לא.
וגם חשבתי על הפרק הקודם והנזיפות של סתיו, וזה שסתיו בטח, אני חשבתי בחר באינגרם. אז, החלטתי ללכת עם איביצה זובאץ'.
וואו.
באמת?
כן, תראה, אני לא חושב שיש שם יותר מדי בפול הזה של השחקנים, שאני חושב שמישהו מהם שלא עשה איזושהי קביצה, פתאום יעשה השנה. כלומר, קריס לברטים ופסקל סיאקם כבר עשו שנה שעברה. לא צריך להזכיר אותם שוב, כאילו... אני אגיד לך מה ייחדת אותי אצלי באיביצה זובאץ'. ואני לא חושב שהוא יהיה, אני רק רוצה להגיד, הוא לא יהיה עכשיו שחקן של, לא יודע, טופ 80 בקטגוריז עם תא הזה. כולה איביצה זובאץ', אני רק אגיד כמה דברים מאוד מעניינים עליו. אז קודם כל הוא רק בן 22, אז הוא מאוד צעיר בהשוואה לבני המחזור שאותו אנחנו בוחנים. הוא בשנתיים הראשונות שלו בליגה לא קיבל הרבה הזדמנויות, וזה אפילו אנדרסטייטמנט. שנה שעברה, כבר אחרי שהוא עבר לקליפרס, הוא התחיל לשחק 5 דקות יותר בממוצע, שזה 20 דקות בקליפרס לעומת 15 דקות בלייקרס, אז יש אינדיקציה מסוימת שהם כן הולכים להשתמש בו. בנוסף, השחקן השני שיכול לשחק בעמדת הסנטר הוא מונטרז הרל, והוא גם שחקן שלא משחק הרבה דקות בממוצע, שאני שבא הוא שיחק הכי הרבה שלו בקריירה, וזה היה 26 דקות בממוצע למשחק, והרל הוא גם מאוד מאוד שונה מביצה זובאץ', אז תיאורטית, מה שהרל נותן לקבוצה זה דבר שונה לחלוטין ממה שזובאץ' נותן להם מבחינת סיגון משחק, וגם מבחינת סייז של שחקן, וגם השלישי שיכול לשמש שם כסנטר זה ג'מייקל גרין, שהוא יותר דומה
פאורפורד גם.
כן, יותר דומה למה שהרל נותן, זאת אומרת, שחקן שהוא לא גבוה, הרל 6-8, ג'מייקל גרין 6-9, ה-7-1 של איביצה זובאץ' זה משהו שכשהם יצטרכו להתמודד מול סנטרים שהם יותר פיזיים וגבוהים, זה הדבר היחידי, זה הכלי נשק היחידי שיש לקליפרס להשתמש בו, ובמערב יש הרבה פחות סמולבול בשנים עבר, הוא אין יותר את הגולדן סטייט של זה, אמרתי זה באחד הפרקים בעבר. קיצור, אל מול כל הגוברים והקפלות והווייטסיידים והנורקיצ'ים, וזה זובאץ' הוא הכלי היחידי שיכול לקבל שם את הדקות, אז אני חושב שהוא מ-20 דקות למשחק אמור להיות לפחות ל-25-26 דקות למשחק, אני ממש רואה את זה קורה, במינימום 24, זה רק מבחינת ההזדמנויות והדקות.
אתה לא רואה את הדקות של מונטרז דווקא אחרי עונת פריצה כזאת עולות? הוא חציג בסך הכל יכולה טובה גם לסנטר, גם כאילו כשחקן חזק בפנים שלוקח ריבאונדים, גם ככלה מבפנים, שזה מה שאתה אומר בערך שתבנה על זובאץ', נכון שהוא קצת יותר גבוה.
לא, אז כן, הן יכולות לעלות, אבל יש הרבה הזדמנויות שבהן אני חושב שדווקא נכון יותר ללכת עם זובאץ' בתור הסנטר. לא רוצה להתפותח, לא פותח, כי זה לא מעניין, אבל חלוקת הדקות תהיה פחות יותר שווה, אולי טיפה כן? לכיוון של מונטרז הראל, אבל על ה-20 דקות, על ה-17 דקות ממוצע למשחק שזובאץ' שיחק שנה שעברה, הם לוקחים את כל השנה, הוא בטוח אמור לעבור את זה יפה. וכאילו 22 זה המינימום, אני לא רואה איך פחות מזה, וזה כבר ייתן לו עוד כמה דברים, אם הוא יגיע ל-26 זה רק, זה יהיה בונוס מבחינתו. מבחינת איך שהוא שיחק שנה שעברה בקליפרס, בהשוואה לחצי עונה שלו בלייקרס, הוא שיפר את החטיפות, היותר אגרסיבי לריבאונד, שיפר את האסיסטים שלו, וכמובן נדבר פה בפר 36, אז הוא לא רק שיפר אבסולוטית, כי הוא קיבל יותר דקות, אלא גם אם אנחנו משווים את יחס הדקות. זה מה שאני רוצה להגיד על ביסט זובאץ', לפני שתיתנו לי את הרשות להגיד עוד משהו.
אז תגיד עוד משהו.
לא, לא.
אני לא, כאילו אני מסכים כמעט עם כל מה שאתה אומר, ואני חושב שהוא יקבל דקות. אני חושב שהוא ייתן את פלוס מינוס, אתה יודע, אם הוא יקבל שתי דקות יותר, אז הוא ייתן אולי, אתה יודע, חמש.
היית בחרת השבוע שעבר?
באמת רוצה לדבר על ג'סטין ג'קסון, דוויין וייקון ולוק קנארד?
לא, הכל בסדר, אני רוצה להיות שהמאזינים יהיו, אולי הם שכחו מלפני, כבר עברו שבועיים, על איזה רמה של שחקנים אנחנו מדברים, אנחנו מדברים פה עכשיו על לבחור את פסקל סיאקם ולהגיד...
אני, בניגוד לדראפט הקודם, כאילו, שלפני 3 שנים אני בחרתי שחקנים שמאוד שוליים, כי אני מזיתי איזשהו חלון שדעתי אתן להם לפרוץ, אבל גם בין השחקנים שלא דיברנו עליהם, כאילו אמרנו במה דבאיו זה ברור, אבל הוא הולך לעשות קפיצה. פשוט לא היה מעניין לדבר עליו, כי אני חושב שכולם מסכים שבהם עוד דבר עשה קפיצה.
בדיוק.
בדראפט הזה, אני, זה לא משנה אם אתה מחפש מלמטה או אתה מחפש מלמעלה, אני לא מוצא הרבה שחקנים שאני אומר,
מסכים.
עשו קפיצה. המועמד הבולט לזה הוא ג'יילן בראון, שאני פשוט לא חושב שהוא יעשה את הקפיצה הזאת.
גם אני לא.
אבל הוא היחיד שאני אומר, כאילו, תאורטית מתחבא בו משהו, והסיטואציה שלו השתפרה. אני בחרתי, שוב, אני מסכים מה שאתה מגבי זובאץ', שאני פשוט לא רואה קפיצה מטורפת, כי,
לא מטורפת.
זה דומנטה סבוניס. הדבר המעניין בסבוניס, ולמה אני בטוח, קודם כל אני בטוח שיעשה משהו, כי הוא יקבל יותר מה-25 דקות שקיבל עונה שעברה, כי הוא, אם אתה מסתכל על הדפת צ'ארט של אינדיאנה, אין להם עוד פאור פורד חוץ ממנו, וגם אם הלכו לחמישיות של סמול בול, אז זה לא יהיה הרבה, כי טי-ג'י וורן כ-4 זה לא משהו שמלהיב אותך. אז יהיה לו יותר דקות. אני, מה שמעניין שבעונה השנייה שלו, הוא שיחק 24.5 דקות למשחק, קלה 11.5 נקודות, ולקח 7.7 ריבאונדים, עם יוסיג' של 22. עונה שעברה, היה לו 24.8 דקות למשחק, הוא קלה 14 נקודות, 9.3 ריבאונדים, על אותו 22% יוסאג'. זאת אומרת שבלי שום שינוי בדקות או בהגדלת היוסאג' שלו, הוא הצליח להיות הרבה הרבה יותר יעיל ואפקטיבי, שזה מדהים בפני עצמו. הוא גם שיחק פחות חמישייה. אז אני מאמין שאם הוא מעולה בחמש דקות, אנחנו יכולים לראות פה קפיצה מאוד משמעותית במספרים, בבייסיק של הקאונטינג סטאצ.
אני מסכים איתך לגבי כל מה שאתה אומר, אני רק אעלה חשש אחד שאני חושב שחייבים לדבר עליו, וזה איך הוא משחק יחד עם טרנר, כי בשנים האחרונות הם תמיד ניסו לשחק אותם אחד במקום השני, ומישהו אחד הוא תמיד השחקן הבולט בצבע, וככה הם שחקו הכי טוב, וזה אתגר אימון בשביל נייטן מקמילן, לראות אם הוא...
הם בנו את הסגל ככה שזה מה שהם הולכים לעשות, בין אם כאילו עונה שעברה זה קרה מעט מאוד, גם כשזה קרה זה לא היה מרשים, אז אני לא יודע אם זה היה במכוון או לא, אבל העונה הם החליטו ללכת על זה. כן. ומעניין, זה מעניין, והוא היחידי שאני רואה פה איזשהו משהו שהופך להיות כאילו שחקן שאתה אומר, כאילו זה לא סתם עוד שחקן רוטציה טוב, זה כבר שחקן שבולט, מביל, שגם מביא את המספרים.
יפה.
זה
מעניין לראות.
אתה רוצה להוסיף?
לא, נראה באמת מעניין, כאילו לראות מה יהיה שם, באינדיאנה בכלל.
אתם מכירים כינויים לפי בסקטבול רפרנס? אתם מכירים שיש שם כינויים?
ברור.
אתם רוצים לשמוע את ששת הכינויים של איביצה זובץ' לפי בסקטבול רפרנס מהמקום השישי למקום הראשון?
אחי.
קדימה.
טוב, זה הופך לי ממי גרוע למצוין, אז כאילו תהיו איתי בגרוע. במקום השישי, זו.
גרוע.
חמוד.
במקום החמישי, ביג זי.
חמודי.
אפילו לא הביג זי הראשון.
כן. במקום הרביעי, זובלוק.
משתפר.
במקום השלישי, זובלקה.
גדול.
במקום השני, זופק.
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 ובמקום הראשון, זו אלסינדור.
וואו. איזה כינוי מעולה.
תודה.
גם זופק מעולה.
אבל אהבתם את הדירות שלי גם?
כן.
כן, די מדויק.
נראה ככה. אוקיי, אתם יודעים מה הציל הזה אומר? תיבת ההודעות של The Sweep מגיעה לכם בחסות. אתר הופס, שם אתם יכולים למצוא את תיבת ההודעות של The Sweep ולרשום לנו כל מה שעולה על רוחכם. אז תנסו לאתר הופס, תנסו ללשונית The Sweep, תנסו לתיבת ההודעות, אני יודע שזה מאוד ארוך, אבל תרשמו לנו כל מה שעולה על רוחכם, רוחכם. אני אתחיל עם... נראה לי שנעשה...
יש כמה?
אני אגיד לך מה, כל אני רואה את התיבה מולי כרגע, אני יכול לבחור מה שאני רוצה. אבל זה הודעות שלא ראינו קודם, בעבר. I'm just saying. אני, טוב, אני אמשוך אחת, אבל אני חושב שפשוט תהיה שלוש שניות, ואז אנחנו...
יאללה.
נעבור לבא. גיא בנייהו כותב, קודם כל, מה שלומכם?
סבבה.
לא רע.
סך הכל.
גם אני טוב.
מתקרבים לעונה.
יש לנו פה ליגה כל כך יפה, עם לפחות חמש קבוצות מסקרנות. אני התחלתי להזין לכם רק מגיעים חמש השנה, ונהניתי מאוד. אז אני לא יודע אם ב-100% אתם מעבירים תכנים על ליגה ישראלית, ואם לא, מה הסיכוי שתתנו שאוט-אוט לאיזה קבוצה שהייתה טובה בכל שבוע, או פעם בשבוע להתייחס לשחקן שהיה מצוין.
בליגה הישראלית?
כן. הנה, פחות, אבל כאילו, אתה רוצה לעשות את זה סתיו?
שאוט-אוט?
יש את הצרצרים?
קודם כל, אם אתה רוצה.
אני עושה שאוט-אוט.
באמת?
אני חשבתי שהתשובה תהיה לא.
גם אני הייתי בטוח שהתשובה תהיה לא.
מהפך? סתיו רוצה... זה ייקח לך מזמן אוויר של NFL, רק שאתה יודע. אוקיי, תודה.
סתבטל הכל.
תודה, גיא. אביחי כותב, איך זה שלא דיברתם על זה שהג'אז יופיעו עונה הבאה עם הגופייה הכי יפה שהייתה אי פעם בליגה? ואני עונה לו שאתה צודק 100%.
מה?
אני אולי לא אלך כל כך קשה כדי עכשיו באמת לטעון שהיא באמת הגופייה הכי יפה בליגה, אבל אני מאוד אוהב את הגופייה של הג'אז עם הרטרו להרים של פעם, יחד עם הצבעוניות החדשה יחסית.
אז קודם כל אני אוהב לראות את זה.
גופייה מאוד מאוד יפה. אני אגיד לאביחי שזה שלא דיברנו, זה נראה לי פשוט מדיום לא נכון לדבר על גופיות. אבל רדיו, בכל זאת, תראה, סגב עכשיו הולך לראות מה הגופייה, ואז לתאר לך גופייה.
נכון, אז קודם כל היא יפה. בין היא יפה להכי יפה אי פעם, זה כבר משהו אחר. היא חולצה חמודה, והיא בטח תיעלם באותה מהירות שהיא הגיעה, אני מאמין.
תוך שנה זה.
תוך שנה, ככה זה.
בדרך כלל קורה. בסדר, סתיו, יש לך משהו להגיב? אתה נראה כאילו מאוד... חלש מאוד בתיבת ההודעות היום.
אני מאוד לא אוהב את הבחירה בגופייה הזאת כאילו הכי טובה בהיסטוריה. אני חושב שכל דיון היסטורי הוא כמובן נובע עם המון נוסטלגיה, כי בתכלס, המיאמי נייטס של ההיט זה המדים הכי מדהימים עלי אדומות.
אני מסכים. גופייה מאוד מאוד טובה. אוקיי. הסטייטמנט הבא שנראה לי שעשינו לו בילדאפ שבוע שעבר לפני שבועיים ובסוף לא הספקנו לעשות אותו, אז הוא נקרא לו הייתי קומיש. אם הייתם אדם סילבר, מה הייתם משנים לקראת העונה הבאה שישפר את המשחק עצמו ואת עניין הקהל סלש הצופים בבית? זה ניסוח של סגב אחד לאחד, נכון?
משהו כזה.
אוקיי.
סתיו, מה אתה היית עושה?
אני לקחתי את זה לא סגבי, כן? אני don't get the show, אבל אני מבטל את הדראפט ואת המקס סלרי.
מבטל את הדראפט?
ואת המקס סלרי.
מה הפתרון? כאילו, למה זה משפר?
דבר ראשון, אין שום סיבה לעשות טנקינג, כי אין דראפט. אז מה הפרס שלך
מה לזה? מה קורה עם שחקנים שעולים מהמכללות?
יכולים לבחור איפה שהם רוצים לשחק.
למשפי, מי שמציע
את החוזה הכי טוב. אז מי שיש לו הכי הרבה כסף?
תתכנן.
זה לא רק הכי הרבה כסף. אתה יכול להגיד שאתה שחקן שרוצה דקות משחק כדי להשתפר. אתה רוצה מאמן שאתה חושב שישפר אותך. לא חייב להיות.
אתה ילד בן 18. אני אומר לך, דביר, אתה תשחק 15 דקות למשחק, תרוקי, ככה היה מקובל כל השנים, אתה תקבל 60 מיליון לשלוש שנות. ואני אבוא ואגיד לך, דביר, אני מציע לך חוזה של 30 מיליון ל-4, ואני בונה עליך. אתה הולך לקבל מינימום 25 דקות למשחק, ומקסימום 35 דקות למשחק. אתה חותם אצלי ב-30 במקום ב-60?
הדבר ראשון היום, סליחה, הדבר ראשון היום, הבחירה הראשונה בדראפט, מובטח לו 30 וקצת מיליון.
30 וקצת מיליון לכמה?
לקריירה שלו,
לשלוש שנים הראשונות. ואז אפשר להאריך את האחרונה ל-12.
יופי.
בהזדמנות זו לטובה זו נציין, שהאופציה של מרקל פולץ מומשה השבוע על ידי אורלנדו, והוא יקבל 12.3 מיליון דולר לעונה.
אז כאילו, הבחירה 14...
מרקל פולץ, בגלל שהוא היה הבחירה הראשונה, למרות שהוא לא הראה שום דבר.
לא, זה בסדר, זה לגיטימי, אבל הבחירה 14 בדראפט לא מקבלת סכומים כאלה. אז כבר עכשיו, האופציה של היום אומרת שאם הולכים בכל מקרה לקבל מעט כסף, אז כן, אולי אני נותן הזדמנויות, אולי אני נותן פרנצ'ייז טוב, או אולי כן, חלק ילכו על הכסף, ואז אני נותן הזדמנות לקבוצות חלשות. מה?
אתה. הבחור שמדבר איתי, לא לוותר על שקל.
אבל אני אבקש את החוזה הכי גבוה שאני יכול לבקש. יפה. אבל מה רע בזה?
אני לא אומר שזה רע. אני שואל מה היית לוקח.
סגב, אתה הבחור שאמרת לזיון וויליאמסון לשחק לפני חצי שנה תמורת אפס כסף, תמיד הוא אומר, מה, כולם עשו את ההחלטה של הכסף?
אני לא אומר שזה או זה נכון. אני לא אומר שזה נכון וזה לא נכון. אני מופתע.
למה זה שיחה מעניינת, כאילו, איזה סוג חוזה ארוכים יבחרו?
לא, זה סתם מעניין אותי, כאילו, דביר אומר שסביר שאתה תרצה לשחק בקבוצה שאתה
לא, זה לא מה שאני אמרתי.
אני אומר ש...
אתה אמרת שכסף זה השיקול היחיד. אמרתי שיכול להיות שלשחקנים מסוימים, כסף לא יהיה שיקול היחיד.
אוקיי.
אני...
אז אתם באמת חושב שדבר כזה יכול לעבוד?
מצוין, אני חושב, אני בטוח שזה יכול לעבוד.
כאילו, אתה מציע את זה ברצינות?
זה נקרא כל ספורט מצוני.
כן, זה אומר פיקו פשוט להתחיל אותו עם איזושהי שיטה מזויפת. תתחיל מההתחלה, כמו שאתה עושה כל הזמן. אני אתן לך חבר'ה אלה את אותו צ'אנס שאתה נותן להם בגיל 24 ו-28 ו-30, כאילו, תן לו אותו.
ומה אם לעשות במקום זה? אז לעשות סוג של ליגה בית, או פארם סיסטם, או ג'י ליג, או איך שתקרא לזה, שבמקום לשחק במכללות, או בנוסף, כאילו, בלי קשר למי שרוצה, יכולים לשחק שם מגיל 18, לקבל כסף.
כמו היום אתה מתכוון, בג'י ליג.
כן.
אוקיי, אז מה השינוי?
אני יכול לחתום מגיל 18? אתה לא יכול לחתום מגיל 18.
הבחור שגולדן סטייט בחרה השנה בדראפט, אלן סמיילאגיץ'.
אבל הוא היה אליג'יבל לדראפט.
סמיילאגיץ'.
הוא שיחק עונה שעברה בכסף בג'י ליג.
וואלה.
כן.
אבל אפשר?
הוא עשה את זה.
לא, אבל אני אומר, סבבה, אם הוא לא אלן סמלי ג'אגיק והוא שחקן אמריקאי...
הדרישה מהשחקנים האלה הם להיות מעל גיל 19. או שיהיו בני 19, זה השנה שהם נכנסים, כאילו העונה שתתחיל. ארג'י המפטון לא משחק בכלל, משחק בניו זילנד עכשיו. ברנדון ג'נינגס, משחק תמות כסף. מודי אי שחק בסין.
לא, זה את הדברים האלה אני יודע, אני לא יודעתי שהם יכולים לשחק באמריקה.
כן, בג'י ליג גם אפשרי. איך קוראו לו... היה עוד אחד שלא נבחר בדראפט בסוף.
טוב, אני מקצץ את שעון 24 ל-15 שניות בלבד, מה שיגרום לך להתקפות הרבה יותר מהירות והרבה יותר תנועה מצד לצד, לדעתי.
אני אוהב את הרעיון, פשוט חושב 15 זה מוגזם, אבל 20 נראה לי מספר מגניב.
20 זה טוב, 20 זה גם בסדר, אבל מקצר את השעון קצת, אתה רואה שהם כאילו עומדים... הרבה פעמים בזה, מעבירים את השעון, תקצר את השעון, גם יהיה יותר הזדמנויות פר פוזשן, כאילו יותר פוזשנים.
אני מתנגד לזה רק על תהרת מה שאני רגיל והמסורת שלי, אין לי באמת טיעון טוב, אתה צודק.
יותר פוזשנים, יותר הזדמנויות בסוף.
לא, טיעון נגד אם אתה אוהב את המשחקים היותר טקטיים, יותר הזדמנויות להגנה, אתה יודע.
כאילו זה מבאס, אתה יודע, עכשיו 24
שניות. אבל אתה כן רואה שבסוף, זה לא שהארבע שניות ראשונות הם באמת כאילו...
הכדורסל לגמרי הוא בפייס.
הכדורסל מתחיל ב-20 שניות.
אני מסכים.
נכון, אבל בסוף...
אתה פשוט תעלה את זה קצת יותר מהר.
אני לא, אני אוהב את זה. תמשיך.
אוקיי, כמה אתם אומרים על קו 4?
ברור שאני בעד.
קו 4, אתם יודעים, היום כבר כאילו כל אחד זה כזה... שאין מרחקים.
תראה, אני קו ארבע בוודאות, אבל צריך להגדיל את המגרש קודם, לסדר את קשת השלוש.
אתה לא חייב. אתה יכול להיות שקו ארבע, אין מהצד קו ארבע.
קודם כל, אתה חייב.
למה?
כי הקשת השלוש לא שווה.
אתה לא חייב שהקשת... נכון, בגלל זה לא יהיה ארבע, נגיד, בקורנר פרי.
לא, אז אני אומר, תסדר את הקשת שלוש לפני שאתה עושה את הארבע. ואז אתה עושה ארבע.
ששלוש פינה יהיה כמו השלוש קדימה.
אופה. אבל אז אתה חייב באמת...
נמשיך
להקליט. וואלה. אז באמת אתה חייב...
הייתה פה הפסקת חשמל לשנייה, אני רק אגיד לה, כי אני לא סומך על סלב שירוך אחרי זה, אתה המשיך להקליט, אז אני רק מעדכן את הקהל שהייתה פה הפסקה, וחזר. כן.
אז אני אומר, אתה חייב באמת אז להגדיל את כל המגרש, אם אתה רוצה עכשיו לתקן את הקשת שלוש, שתהיה באורך...
אני אגיד משהו אחר לגבי ההצעה שלך. כבר היום יש תלונות שאני לא מסכים עם כולן, אבל אני מבין חלקן, על כך שהמשחק הפך להיות מאוד אוריינטד לזריקה מבחוץ, וזה קצת משעמם, כאילו, רגיל לראות הטבעות, ליפים, מהלכים, כניסות פנימה וזה. ואתה בעצם מחזק את הזריקות ממרחק, אתה מחזק, אתה נותן עוד ניקוד לא להיכנס לצבע בכלל. ועל זה אני אומר, סבבה, אבל אולי בכל זאת אפשר כן לתגמל את האתלטיות, את החדירה, את הזה, פעם יהיו הוצאות כל מיני שלוש נקודות להטבעה או whatever, כאילו...
אוקיי, אז התוספת הממש באה אחרי זה, זה שהיה לי הופ, כאילו אמיתי ולא סתם כזה, זה דנק בזה שווה שלוש נקודות.
אז אני חושב שזה...
ואז אתה מפצה גם את ה...
מאוד קשה לי לדמיין את המשחק, כי זה עכשיו אנחנו כבר עושים הרבה שינויים, ויכול להיות שיהיו פה תגובות שרשרת שאני לא רואה עכשיו את הסוף שלהן, אבל ברמה העקרונית, אם אתה הולך על הכיוון של להוסיף נקודות מבחוץ, אתה חייב לתגמל. אתה חייב לאזן את זה עם להוסיף נקודות מבפנים.
זה מה שהוספתי.
אז הלונג טו יהיה דבר...
אני חושב שפאול על זריקה, צריך לי לתחום לקט כאילו...
לאט לאט. רגע, אני רושם לעצמי.
אני חושב שצריך לסדר את הבקבוק ולתחום חלק ממנו, ופאולים שיהיו בזריקה באותו חלק מוקטן יותר של הבקבוק שווים שלוש זריקות. אתה חייב... אתה חייב תגמל פה את הסיפור של כאילו... אני הלכתי פה לסל בטוח, והטריקים של הזריקות משלוש, אתה חייב לאזן את זה. אני אוהב את הכל, דרך אגב.
מדהים. סוף סוף אוהבים את הרעיונות שלי, לתת עוד משהו קטן אחרון שלא תאהבו אותו?
כן. כן. תציל את הפרק.
מותר לעשות עד חמישה חילופים ברבע. ואם יש פציעה, זה מאפשר לך חילוף נוסף, אבל אתה לא יכול לחזור לשחק, זה כמו כאילו זריקה מהקו, שאם לא הלכת לזרוק מהקו בפציעה, אתה לא חוזר.
מה, זה מעולה, אני אוהב את זה, אני לא יודע מה אתה רוצה.
אני שונא את זה. ואני כל כך שונא את זה, שאחד הדברים שהכי מעצבנים אותי בכדורגל, זה ההחלטה הרנדומלית הזאת על שלושה חילופים.
אבל אני לא אומר לך שלושה חילופים במשחק, אני אומר לך חמישה חילופים ברבע.
לא משנה, אני אומר, אל תקביל חילופים בלבד. מה אכפת לך שיש חילופים?
כי זה מכניס עוד חלק טקטי אסטרטגי בחילופים שלך.
הפוך.
כשאתה מוגבל, יש לך עוד מחשבה על, רגע, אני אוציא אותו, אז יישאר לי עוד ארבע, אז אני אולי לא אוציא אותו.
אבל למה, שנייה,
זה מגביל.
אבל אם אתה יכול, זה מגביל, אבל אם אתה יכול להחליף, יש לך את האלמנט הטקטי של, אולי אני אתמודד עם המאץ' הזה, עם המאץ' הזה.
נכון, אבל שם אתה צריך לחשוב.
למה טקטיקה וחשיבה של המאמן זה בכלל שיקול שאנחנו צריכים להתייחס אליו, שאנחנו חושבים על טובת המשחק. כאילו, לך מפה גם ככה, אתה כאילו לפעמים גורם לי לסבול, אז שחקן עייף, תן לי להוציא אותו, תן לי לסנות חילופים שישנות הקצב, כמה שיותר חילופים. מבחינתי יש אקו בהוקי, שאפילו הייתי צריך לעשות את המשחק, שהתחלפו תוך כדי, כאילו, מה האינטרס שלי בכלל, כאילו, להגביל, או לעצור, או כאילו לבסט את נושא החילופים.
אם כבר אמרת הוקי, פנלטי בוקס?
מה?
זה הדבר הכי מדהים בעולם.
נכון?
איך? תן לי פלגרנט, איך זה קורה.
פלגרנט 1, דקה בחוץ.
ומותר להתאגרף? אם כבר אתה מלקח דברים מעולם ה...
It's a big one. 5 דקות בחוץ.
כאילו כן, כאילו... בהוקי זה מותר, אז...
אפשר להגיע אליי?
כן.
טוב. שני דברים.
כן.
בכל שידור יש שדרן שאוהד הקבוצה הביתית, ושדר שאוהב את הקבוצה הנגדית.
מעולה.
והם כל היום טרשטוק. כל היום.
זה רעיון מצוין.
אתה יודע איפה זה נופל? זה רעיון מעולה. אני אוהב את זה, צריך ליישם את זה. דרך אגב, אין שום סיבה לא ליישם את זה, כי אתה יכול להריץ צ'אנלים שכל אחד משדר את המשחק בצורה אחרת. אז אחלה, אדם סילבר, קדימה. אבל המקום שזה בו יכול להיות כאילו נוראי או ממש מעולה, זה נגיד משחק של גולדן סטייט מול שרלוט
32 הפרש. כן. כמו שמוצאים אותם מהטוטו. צריך להוציא את ה... לתת לשדר של שרלוט מנוחה, או לעשות פה פאנל מתחלף של
שדר. איך זה מחזק רייבריז?
אבל תמיד גם יש לך שדר מוביל בשידורים, וכאילו יותר פרשן שהוא מדבר קצת.
לא, יש לך שדר,
יש לך שדר מרכזי?
פרשן אחד, אוהד א', פרשן ב', אוהד ב'.
גדול, ושהשדר ניטרלי, והוא צוחק מהבדיחות, וואי, מעולה,
רעיון מעולה. הוא רק מרים לאחד, כל אחד
מרים לאחד. רעיון מעולה, אני אהבתי את זה.
התפקיד שלי, הוא טייפמן.
כל זה בהתקפה של 15 שניות, מעולה.
ואתה, איך אתה מקשה על השדרים שיהיו יותר טקטיים בבדיחות שלהם, אתה נותן להם 5 בדיחות לרבע.
ולא נקשר לבחירה האחרונה, כי תרצה להשתחרר ממנו בכל מקרה.
מיוחד.
כבר בדיחות פנימיות.
דווייט פאוול, אסור לפרשן אף משחק, כי הוא גבוה.
איזה זהב. טוב, מה עוד?
אתה מוכן לדבר השני שלי?
כן. אני מחכה.
אז אני בשלושה שבועות, בשבועיים האחרונים פחות יותר, התוודעתי לדבר מופלא שנקרא רד זון. אז מי שלא יודע, בפוטבול...
מה, דביר, אתה מדבר על NFL?
אני מדבר על זה בהקשר של להגיד משהו שקשור ל-NBA, אז fuck you, ודרך אגב אני סבבה אם לדבר על קצת NFL בליגה, פשוט לא להכניס כל שבוע לרשמים, כאילו זה, איך זה יגיע לכאן?
אוקיי.
אז אני רואה את הרד זון, שמי שלא יודע, זה פשוט ערוץ, בגדול בפוטבול כל המשחקים מתחילים, רוב המשחקים מתחילים באותה שעה, או בשני סלוטים ביום ראשון, אז יש את הסלוט של שעה 8 בערב אצלנו, והרד זון בגדול מרכז את כל, כמו שירים ושערים כזה, יש את כל המשחקים שקורים במקביל, ואז עולה לשידור, בעצם עוברים למגרש שהקבוצה, שקבוצה כל שמתקרבת לאנד זון, שנמצאת ברד זון, בדיוק. וככה השדר עובר בין משחק למשחק, ולפעמים קורה ששני משחקים במקביל, שני מסכים שנמצאים בדיוק ברד זון, ולכן יוצא לך שאתה באיזה כמה שעות של פשוט... הזרקת פוטבול לבריד של רק הדברים המעניינים, רק טאצ'דאונים, רק מהלכים חשובים, רק זה, מכל המשחקים במקביל. ההמשך של זה, זה שגם המשחקים לא מתחילים כל הזמן באותו זמן, ומתחילים בכמה זה, 5-10 דקות בין, כן. בין אחד לשני, כדי שגם לא יהיה לך אף פעם מחצית, אתה נגמר המשחק אחד, עכשיו עומד להיגמר המשחק, המחצית במשחק השני, ואז ככה אתה ללא הפסקה, עד שנגמר המשחק האחרון, בדיוק התחיל הסלוט של משחקי 11 בערב. סבבה?
עד כאן.
עד כאן. שישי בערב נהוג בתור חגיגה של אתה ואני, סגב וגם סתיו, הרבה פעמים נשארים שישי בלילה לראות את כל המשחקים, יש הרבה משחקים, זה. אז א', למה כולם מתחילים? זאת אומרת, יש שני משחקים ב-2, שני משחקים ב-3, שני משחקים ב-4, שני משחקים ב-5. אתה לא באמת... נקשר ל... כאילו קשה לך מאוד להיקשר לזה, כי אתה עובר בין משחק למשחק, אבל אתה זה שעובר בין משחק למשחק. כשיש לך מחצית, עדיין יש לך מחצית, כי עדיין לא התחילו המשחקים שם. יש לך הרבה פאקים בשיטה הזאת. למה אין, א', מבחינת הסידור של המשחקים, להתחיל אותם באמת 5 דקות איחור בין אחד לשני, ככה יוצא שאם יש לך סיומים אחריים בכל המשחקים, אתה יכול לראות את החמש דקות האחרונות של המשחק הזה, את החמש דקות האחרונות של המשחק הזה, אני יודע שזה לא בדיוק עובד ככה, כי ב-NBA עם הפסקי זמן, וזה לא בדיוק כל משחק הוא באותו אורך, אבל בוא נגיד שאפשר לנסות לתכנן את זה כמה שיותר טוב. ודבר שני זה שאין לך שידור שעובר למשחקים המעניינים ומרכז לך, אם עכשיו 5 דקות אחרונות במשחק של אטלנטה וניו יורק, אז בוא נראה את זה רגע, ואז נעבור...
אז א', אין את זה? אתה בטוח שאין דבר כזה ל-NBA?
יש לי את הגיים פאס, את הליג פאס, אני לא...
הרד זון זה בליג פאס כאילו של ה-NFL?
זה נקרא גיים פאס, כן. אותו עיקרון.
הבנתי אותך.
אני כאן חושב על זה, ואני...
אתה גם לא מכיר משהו כזה של NBA? זה הגיוני שאין דבר כזה? אני לא מכיר, אבל...
זה הגיוני שאין דבר כזה בדיוק מהסיבה שדביר ציין, כי המשחקים משוחקים כאילו באינטרוולים רחוקים אחד מהשני, ואז אתה בעצם, מה שאתה עושה זה תנועה בין שני משחקים. הדבר ש...
גם אין לך אקט של... רד זון, כאילו אין לך אבל... במהלך המשחק, יש לך את סוף המשחק שהוא יותר מעניין.
אני אסביר
לך. אבל אותי מעניין אם היה שידור שאומר, חייבים לבוא עכשיו לראות את הדנק הזה שאנדרו ויגן שם במשחק של מינוסוטה, אתם יכולים לבוא, כאילו בואו, יש
יותר מערבב
במשחקים אחרים. זה מה שאני שאלתי את עצמי. כאילו, בסופו של דבר, NBA זה משחק רציף, וה-NFL זה משחק של מהלכים. לכן קל מאוד לעבור בין מהלכים, כי אין מצב שכולם יהיו ביחד. אבל מה תהיה הבחירה לראות? עכשיו אנחנו 77, 79, סלטיקס, בלייזרס, ו-60-58, לייקרס, קליפרס. כאילו,
יותר מזה.
מה אתה נותן לי לראות, ומה הסיבה שאתה נותן לי לראות משהו
אחר? גם בארץ אנחנו עושים את זה, שאומרים תמיד, אוקיי, פה יש פחות זמן על השעון, אז בואו נלך לזה.
כן, אבל...
בסדר, אבל טאצ'דאון...
הייתי רוצה משהו ש... אתה יכול... הייתי כן רוצה, סליחה, משהו שהוא לתת לי את המשחק המרכזי, או שני משחקים שאני בגדול מחליף ביניהם, אבל כל הזמן לפרוץ לי עם, כמו שאמרת, דנק, אם היה פה משחק שמתחיל פה איזו ריצה מטורפת של מישהו, כן לערב לי יותר משחקים אחרים, אם קורה שם דברים מעניינים.
אין בעיה, אנחנו אומרים פחות או יותר אותו דבר, פשוט אני אומר, תן לאיש הזה או לגוף הזה להיות הדי-ג'יי שלנו, והוא ייקח אותי למסע קסום באיך שהוא רואה את הערב NBA הטוב ביותר עבורו, אתה אומר, תן לי לבחור את המשחק המרכזי, ואני... לא, תן לי פריצות.
אם ימצאו דרך מלך, כאילו, whatever, מה שאני אומר, עובד יותר טוב, מה שאתה אומר, עובד יותר טוב, אני לא יודע, אז אני אשאב לזה. אני פשוט מעניינתי, כאילו, כמה זה ניתן לפיצוח.
מעניין אותי, אבל אם באמת, אני לא חושב שהייתי רואה את זה.
ערוץ הספורט עושה את זה בגדול. כן, ערוץ הכיבוץ. בערב הכדורסל. בערב הכדורסל, הוא עושה משחק מרכזי ופריצות. אבל זה...
כאילו, לא יודע, נגיד, בתור...
אתה לא מרגיש שאנחנו...
חובב פנטזי?
עזוב,
אני מעדיף לעבור בעצמי, ושאולי
אתה יכול לעבור בעצמך.
דחיפות של כל מיני דברים.
יש לך את הליג פאס, אתה יכול עדיין, אתה יכול לבחור לראות את השידור המשולב, אתה יכול לבחור להנהיג איזה משחק אתה רוצה לעבור כרגע.
הגדולה בפוטבול, ברד זון, זה שבאמת יש לך הרבה פחות סלים, לעומת, יש לך הרבה יותר סלים מטאצ'דאונים. קליות.
גם קליות.
לא, אני אומר, ב-NFL אין לך טאצ'דאונים.
ב-NFL יש לך טאצ'דאונים.
ב-NFL יש לך טאצ'דאונים.
מה הבעיה, כדורסל אין לך?
ובכדורסל אין לך...
אין לך
טאצ'דאונים. בקיצור, הכדורסל הרבה יותר מהיר, בוא נעשה את זה בסדר, הכדורסל הרבה יותר מהיר, אוקיי, אין עוד משחק 19, זה לא יעבור אותך דבר. הכדורסל משחק הרבה יותר מהיר, ה-NFL משחק הרבה יותר איטי, הרבה יותר הגיוני לשים רד זון שם, בגלל כל מה שאמרתם שאין... יהיה קשה מאוד להחליט.
אם אתה לא הולך לחדש, אתה לא חייב להגיד משהו.
יכול לקרה. אני לא יודע אם הייתי צופה.
היית צופה. ואם היו עושים זה טוב, היית להמשיך לראות. היית נותן לזה צ'אנס. אתה.
או, מה הסאונד הזה אומר?
זה מה שעברנו למשהו מצחיק מהשבוע.
אוי, פנטסטי.
אני עשיתי משהו מצחיק מהשבוע הזה?
אל תשאלי, משבוע שעבר.
אז סתיו, תתחיל כרונולוגית.
במצב של פיגור 22-21 עם 54 שניות לסיום המשחק, במשחק פוטבול מכללות בין קנטקי למדורגת עשירית, אם אני לא טועה, פלורידה, קנטקי מקבל ביתה מ-35 יארד עם אפשרות לעלות ליתרון, וסיכוי גדול להבטיח את המשחק. קנטקי מחטיאה, פלורידה רצה, עשה טאצ'דאון. לקיקר של קנטקי קוראים צ'אנס פור.
מעולה.
He never had a chance.
Poor chance.
A poor chance.
טוב, אז אנחנו לא היינו שבוע אחד באוויר, וכבר כל סגת אנטוניו בראון, שחשבתי שהתקענו אתכם עליה, התהפכה לחלוטין. מי שלא יודע, לסגמנט הזה נקרא משהו מצחיק מהשבוע בספורט, ולכן מותר לי להכניס לפה פוטבול.
שוב פוטבול.
אוקיי, אז סגת אנטוניו בראון.
אתה מבין?
טוב, אני לא אתייחס לביקורות הבאות.
האשמה על תקיפה מינית. לא משהו נצחות עליו. שחרור מפטריוטס. הפוסט שעולה לאינסטגרם שהוא פרש דה פקטו מה-NFL, למרות שאני לא מאמין לשום דבר שהוא כותב בשלב הזה. היה לו פוסט שהוא הוריד על רוברט קראפט, שהוריד כל הסאגה הזאת, אבל בין לבין, היה לנו רגע קסום של הסיפור, על הרופא, שטען שאנטוניו בראון הפליץ לו בפנים.
מה?
כן. אז האנשים הטובים ב-TMZ חקרו כמובן, מה שהביא לשחרור של הוידאו שאני צפיתי בו
לא.
כמובן. זה וידאו של רופא בפיטסבורג, או בתקופה שאנטוניו בראון צריך בפיטסבורג, שעושה לו פיזיקל כדי למדוד לו אחוזי שומן בגוף, ואנטוניו בראון פשוט מפליץ, הוא לא הפליץ לו בפנים, אבל הוא פשוט הפליץ וצחק.
ולא בפנים.
לא, אבל זה היה פלוצים, כאילו...
בסדר, פלוצים בבדיקה זה בסדר.
זה היה פלוצים, פלוצים.
יש הבדל עצום בין פלוצים בפנים.
אבל הרופא הזה החליט לתבוע את נתון לברן, הוא אמר שהוא גם, הוא בא בשלוש שעות איחור, הוא לא שילם את ה-$11,000 שהוא היה חייב לי על הבדיקה הזאת, והדבר שהכי פגע בי, אני יודע מה אתה חושב, סתיו, שפיצבורג אמורים לשלם על הבדיקה הזאת.
לא, מה, איזה בדיוק בדיקה הוא עבר ב-$11,000?
רופא פרטי, ארצות הברית.
כמה פרטי הוא? כאילו, במי הוא מטפל? במלכת אנגליה? מה זה ה-$11,000? בדיקת אחוזי שומן.
מומחה
לספורטאים. אולי הוא לקח לו לכל השלוש שעות גם שהוא איחר לו. לא משנה, בוא נהיה שנייה בסיפור. שלוש שעות איחור, $11,000, והדבר שהכי פגע בי זה שהוא הפליץ לי בפנים.
טוב, סליחה.
יש לי לאן להמשיך מכאן, רק שתדע.
אוקיי, אז שנייה. לא הייתי משלם לרופא הזה, והגיע לו פלוץ.
אז אנטוני ברון לא איחר להגיב, ופרסם את ההתכתבות עם הרופא בוואטסאפ.
איזה גאון.
אחרי שהוידאו יצא, וכביכול שם בהתכתבות רואים שהרופא כאילו נהנה מהפרסום, והוא נהנה מזה שמכנים אותו אף הפלדה, the nose of steel.
גדול.
זה גם מצחיק, פיטסבורג סטילרס.
יפה, אדיר.
יש לך עוד סיפור על NFL, דביר?
חשבתי שאנחנו תוכנית של NBA.
אנחנו יודעים מה אנחנו.
מה הדבר הבא, בייסבול?
שאט-אאוט על הכדורסל הישראלי.
אתה רוצה לדבר על נבחרת הבייסבול הישראלית?
אתה רוצה לדבר עליהם?
לא במיוחד.
גם אני לא.
הסקלו אותי.
אסקלציה.
אסקלציות.
טוב, אחרי צחקנו. סגב, אתה מיותר לשאול, נכון? אם הבאת משהו מצחיק.
לא, אין לי.
אני אנסה לשאול בכל מקרה, כל שבוע. אולי. אז היה עבר איזה חוק בקליפורניה, והחוק הזה מתיר לשחקנים מכללות לקבל ספונסר שיפ. וכתבנו לענייני מכללות, סתיו נמש. מה דעתך?
בשעה טובה.
וואי, זה יהיה סגמנט משנה, אנחנו פשוט נסביר את מה ששנינו חושבים אותו דבר, ואז נעבור הלאה.
כאילו, אין גוף יותר נצלני, ברמה של נצלנות, ברמה של עבדות, לא רק לשחורים, בכלל, כאילו, מחנות עבודה, כפייה, כל מקום שזה קרה בהיסטוריה, שאנשים עבדו בחינם, ומישהו אחר יתאשר על הגב שלהם, זה ה-NCAA, זה מה שכל הגופים האלה והמכללות האלה מייצגים, זה עשייה של מיליוני עד מיליארדי דולרים על הגב, של בחורים צעירים בני 18 ו-19.
עם הבטחות על תואר, או לימודים חינוך בחינם, וכל מיני כאלה.
זה... שדפקטו זה אפס, כי שחקן NBA לא. שיצא אחרי שנה אחת למכללות, בגדול, למד סמסטר אחד.
כן.
ושלא נדבר מה קורה לאותה מלגה אם השחקן הזה נפצע. אז...
טוב, כמו שחשבתי, זה סגמנט הכי משעמם בעולם. חייבים,
חברים,
די. בואו נמסד את הסיפור הזה שנקרא.
אני רק רוצה לציין משהו אחד, כי אם כבר פתחת את הפתח להגיד כמה NCAA דוחה, הדבר המדהים ב-NCAA שהוא כל כך דוחה, שהם הצעירו שאם הקבוצות בקליפורניה מתכוונות באמת לשלם לשחקנים, הם יושעו. זהו.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? זה שלנו את פתוות השנה, נכון?
אפשר לפני פתוות השנה משהו, כדי להרים לה?
כן. אני גם כתבתי, עשיתי עוד משהו...
אז בוא נרים לה, ואנחנו מבטיחים, בסוף פינת הפתווה, פתוות השנה.
אבל עדיין בתוך פינת הפתוות.
כן, אבל בסוף שלה.
לא אחרי.
לא. שנסיים את הפתוות הקטנות, הרגילות.
יאללה.
אז שבוע שעבר, פיטסבורג סטילר זה אוטו.
לא יאמן.
לא יאמן.
לא יאמן.
היה לו את הביצים לדבר איתי על מה שמצחיק מהשבוע, שהוא ידע שיש לו את הפתווה הזאת מאחורה.
ברוכים הבאים לדרד זון.
פיטסבורג סטילרס מה-NFL, שבוע שעבר עשו טרייד תמורת ה-safety / cornerback של מיאמי, מינקה פיצפטריק תמורת בחירת סיבוב ראשון. כשהם נתנו את בחירת הסיבוב שלהם, הם בעצם קוטעים רצף של 52 שנה שהם בו הם בוחרים בסיבוב הראשון. ב-NFL, אין חוק סטיפיין וכזה, אתה יכול לעשות טרייד מה שאתה רוצה, והם 52 שנה שמרו על הבחירה הזאת.
יפה. אני עושה ספיישל WNBA, ברשותכם. אז לנה דל אדון מהמיסטיקס זכתה ב-WMVP, ככה אני קורא לזה. יש WNBA, למה שלא יהיה WMVP?
מה ההבדל בין WMVP ל-MVP?
Woman was most valuable player.
איפה most valuable player אומר כאילו שזה man?
לא. פשוט זה. WMVP זכתה אלנה דלדון מהמיסטיקס עם 41 מתוך 43 מהקולות האפשריים. היא השישית בהיסטוריה שיש לה יותר מתואר אחד, והראשונה שעושה את זה עם שתי קבוצות שונות. והיותר מעניין זה שהיא הראשונה שעושה עונת 40-50-90 ב-WNBA. כבר התחלנו, לא רוצה להתרגל, אבל ראינו יותר ויותר כאלה ב-NBA. אבל עונת 40-50-90 זה תמיד דבר מיוחד. ב-WNBA. למעלה מזה W50, W40, W90. וקורטני ונדרסלוט, מי שקיבלה את שתי הצבעות הנותרות ל-WMVP ואיכשהו סיימה שישית, היא האישה הראשונה שמוסרת מעל 300 אסיסטים בעונה. אם בא לכם, אני ממליץ לראות את הקליפ של הסיסטים שה-NBA עשה לה. פשוט נהדרים אחד אחד. ממש יפה.
קול.
אכן קול.
פתוות השנה?
פתוות השנה!
וואו.
אני או אתה?
אתה.
אני?
אתה.
חמוד. ברוס בוצ'י.
ברוס בוצ'י.
הוא המאמן של סן פרנסיסקו ג'יינטס.
אמת.
הוא, קריירת האמון שלו היא מתפרסת על 24 שנה, צנים, מ-1995 ועד 2019. מאזן הניצחונות שלו כמאמן הוא 1995-2019.
ענק, 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 ענק.
זה היה נכון לפני שבועיים, אבל בסדר.
זה היה נכון בנקודה במשחק ספציפי, אבל...
עדיין.
אדיר. מה עם מה ששלחתי לכם על השחקן פוטבול?
תגיד, תגיד פטווה. דרך אגב, פטווה אדירה.
אז איך אתה אומר את השם שלו?
קרומרטי.
אנטוניו קרומרטי?
כן.
ממיאמי דולפינס. אז למיאמי דולפינס גם היה עד לפני שבוע את אחי מסו 10 נקודות כל העונה. לאנטוניו קרומרטי יש 14 ילדים. שחקן של הדולפינס יש יותר ילדים מהנקודות שמיאמי דולפינס עשו השנה.
שלושה משחקים. מדהים. וואו, מדהים.
אם אתם רוצים לדעת כמה מדהים יכולת הוצאת הילדים של אנטוניו קרומרטי, הוא לפני הילד ה-14 הוא עבר ניתוח לקשירת...
לפני הילד?
לפני הילד.
וואו. כשכבר היה תכנון מן הסתם.
הוא לא תכנן, זה כולם אנשים שונות. זה לא 14 מאותה אישה.
לא, קצת, ברור שלא מאותה
אישה. לא, זה, יש שם איזו כמות יפה של נשים, אבל אחרי שיש לו 10 ילדים, הוא הבין כאילו יש לי בעיה, אני לא יודע להשתמש בקונדום, החליט לקשור את החצוצרות הגבריות, ועדיין הצליח לעשות עוד ילד.
אבל מדהים שאתה עושה את זה כאילו בגיל, כאילו שאתה ממשיך אחרי, לא בגיל, שאתה אומר כאילו כן, אני לא אתעורר אחרי 5, מ-5 לשיש שלות, אני תעורר ב-13-14. אבל מעניין אם כל השכר שלו הולך למזונות.
כן.
חד משמעית כן.
כן.
הוא בן איזה 1,000.
הוא בן 1,000?
משהו כזה.
הוא מבוגר כבר?
כן.
מדהים.
טוב, אז מזכיר לכם, רצינו לעשות את הפרק הזה שבוע לפני שבועיים.
רצינו לעשות את הפרק
שבוע
הזה?
שבוע שעבר. רצינו, ובגלל שהיה בחירות, אז רצינו לדבר קצת על אכזבות. כי אנשים לפעמים מתאכזבים בבחירות, אז סגווי.
עכשיו, הבחירות האלה כולם מתאכזבו, היה תקו, לא? יש תקו, כולם מוכזבים.
יותר מזה, יצא תקו, כששתי הקבוצות צריכות ניצחון כדי להישאר בליגה. כששתי הקבוצות ירדו ליגה. אז אמרנו לדבר על אכזבות, ואז שמנו לעצמנו סוגי אכזבות שונים. סוג אחד, זו קבוצה ש... לא זכתה באליפות, קבוצה שאתה אולי חיבבת, אולי אהבת זה, ואתה התאכזבת שהם לא זכו באליפות. שחקן שהגיע לו MVP ולא זכה ב-MVP, וקריירה מפוספסת. אז בוא נתחיל מקבוצה. סתיו, מה שלך?
אז הלכתי לשני, כאילו, שתי קבוצות. אחת זה כאילו משהו שכמו שאמרת, כאילו ממש ועשתי שהם לא זכו, אבל הם לא רצו שם מספיק כדי שזה יעלם, כאילו בגדול צ'אנס חלון מאוד קצר, זה הסוניקס של פייטון וקמפ.
יו, התייחסתי אליהם, זה קטע.
אבל אני הולך על קולי דן סטיב נש בפיניקס, כקבוצה שהייתה ממש טובה לאורך תקופה ארוכה, ושיחקה כדורסל מדהים, והיה תמיד שחקנים טובים, וכל פעם היה חסר לה את הפיצקלה הזה. פעם אם זה...
אני יודע, אני חושב שהם הרחקה במשחק.
לגמרי, אם אמר אלו מעביר את האצבע על הפרקט, הם כנראה עוברים את סן אנטוניו, וזה סתם עוד אחד מה... דיוויד סטרן היה צריך לפרוש קצת קודם, וגם השלשה המטורפת של ארטסט ב-2008, קיצר, פיניקס.
מאוד אוהב את הבחירה הזאת. אני אגיד שאני כתבתי שהכי הייתי רוצה שתזכה ולא, זה סיאטל של 94, אבל אני הייתי קטן מדי בשביל לספר לכם שסיפורים על כמה אהבתי אותם וזה, אז זה לא באמת קרה, אני לא אקח אתכם לשם. אני אקח אתכם לאחורה, לעונת 2012-2013. וזה הסיפור של שתי קבוצות שנפגשו בחצי גמר המערב. יש את אוקלאומה סיטי, שנה אחרי שהגיעה לגמר והפסידה למיאמי, אחרי שאיבדה את ג'יימס ארדן בקיץ, ואשכרה נהייתה, בלי ג'יימס ארדן, טובה יותר בכל פרמטר אפשרי. האופנסיב ודיפנסיב רייטינג המשוקלל שלהם, בכלל הם היו מקום ראשון בליגה באופנסיב רייטינג, ורביעי בדיפנסיב רייטינג. הם היו קבוצה מאוד מאוד טובה משני צידי המגרש. ווסטבורק ודורנט היו אדירים, רג'י ג'קסון היה טוב מהספסל, טאבוס אפלושה כ-3 and D טוב, קווין מרטין ש-42% מה-3-4 לזרקות למשחק, נתן תפוקה טובה, סרג'י בקה כ-Rim Protector מדהים, תקופה שעדיין הוא היה עושה 3 חסימות למשחק, וכל מיני שחקנים חביבים כמו קוליסון, לא דרן, אם מי שזוכר. קבוצה ממש שלמה, טובה, קבוצה שמגיעה לה, לדעתי 67 ניצחונות, משהו כאילו, לא זוכר עכשיו בדיוק כמה, אבל שחקן ממש טוב כל השנה, ובמשחק 2 של הסדרה מול יוסטון, פטריק בברלי נתקע בברך של ווסטבורק, ווסטבורק מסיים את העונה, אוקלאומה עוברת את, אותו, את אותה סדרה, ואז פוגשת את הקבוצה, שהיא ההפך הגמור, לקבוצה שכרגע הזכרנו. גריט אנד גריינד של ממפיס, אוקלאומה מפסידה ל-4-1, ממפיס, אם תשבו עכשיו את הטלנט של אוקלאומה לטלנט שיש שם, אז ווסטבורק זה לא קונלי, קונלי הוא שחקן יותר חכם וכאילו אולי מיושב ושקט וזה, אבל הוא לא הסופרסטאר שווסטבורק במיוחד באותה תקופה היה. קווין דורנט אולי טופ 2 שחקנים בליגה באותה תקופה, זה לא בדיוק מרק גסול ורנדולף, קצת שמנמנים ו-out of shape, וממפיס, ההפך הגמור מזה, על ידי קבוצה שתיזכר בתור, כאילו, grit and grind, זה כאילו, אין דרך אחרת לתאר אותם, טוני אלן ורודי גיי, גם שחקנים שהם פשוט סוחבים את עצמם על ידי התשת היריבות לנצח איכשהו, מנצחת אותם 4-1, ממפיס הזאת מפסידה לספרס שהפסידו למיאמי, אז ככה בסוף כל הגלגל חוזר בפני עצמו, אבל בסדרה הזאת, פשוט סיפור של שתי קבוצות, של כל אחת מהן שהייתה, אם היא הייתה מצליחה להגיע לאנשהו באותה שנה, זה יכול להיות קסום ומדהים, ולא קרה.
יפה.
אנשים?
שחקן שהגיע לו MVP ולא זכה.
אתה רוצה להתחיל הפעם?
אני יכול לנחש את הקובי בריינט שלך?
נכון.
סבבה. על סטיב נש?
נכון.
אז בוא נעשה ככה. בגלל שניחשתי את זה, שנינו הולכים לקחת MVP לסטיב נש.
אתה הולך גם על השני שאני אוהב, אתה ניצחון על שק.
כן.
קדימה.
אז לא מתקפה לסטיב נש באופן ספציפי, אבל
ב-2005. אבל כן.
לא, אני מת על סטיב נש, אחד אולי טופ 5 שחקנים אהובים עליי בהיסטוריה, ואני הראשון לומר שהקאונטינג סטאטס לא עושים עם חסד, והצורה שבה הוא פותח את ההגנה, ובעצם... פותח את ההתקפה לקבוצה שלו, יכולה להימדד רק בסופרים חצי אסיסטים ושלישים וכל מיני סטטיסטיקות מאוד מתקדמות, אבל 22.9 נקודות לשקיל, 10.4 ריבאונדים, 2.7 אסיסטים, 2.3 חסימות, 60% מהשדה, דומיננטיות בצבע שקרובה לשלוש עונות שלו בטריו זכיות שלו בלייקרס, באונסבק מהשנה לפני זה שהוא היה פחות טוב, השנה האחרונה שלו בלייקרס, והוא פשוט היה מצוין, כל הכבוד לסטיב נש, זה לא, הוא לא באמת יכול להשתלט על המשחק בצורה ששקיל היה יכול באותה תקופה. אחד שלא אמרתי, אבל אני אגיד אותו בזה, אבל הוא גם ידוע, זה היה MVP של דרק רוז. כאילו,
כן,
זה גם דיברנו על זה
לא
אף פעם.
לא לברון.
כן.
MVP לא לברון. אז אני... העונה, הבק-טו-בק שלו היה, הבק-טו-בק הראשון, זה פשוט לא יכולו לתת כאילו, כזה, בוא ניתן לבחור הלבן הקטן, לעומת שק, שהוא שק, מסכים, MVP לא מוצדק לסטיב נש, וגם שנה אחרי זה, הוא זוכה ב-MVP, ואני דווקא אלך, כאילו, אתה אמרת שהשחקן שהקאונטינג סטאטס לא עושים עם מוחסד, אני חושב שיש המון דברים שמסתכלים על סטיב נש וכאילו מנחסים לו את איכשהו עירים שחקנים אחרים וכל היופי של המשחק. אז הוא עושה 18-10, 4 ריבאונדים, קובי באותה עונה עם 35-5 ו-4.5. אתה יכול להגיד האסיסטים של נש זה סבבה, אני רק מציין ש...
האסיסטים של נש זה סבבה.
כאילו, קובי גם הייתה עם אחת העונות היותר יעילות שלו בליגה, למרות, כזה היה עם 45% מהשדה, 35% מ-3.85% מהקו. סטיב נש שיחק באותה, פיניקס מנצחת 54 ניצחונות, הוא משחק עם שון מריון, רג'ה בל, יאנדרו ברבוסה, בוריס דיאו, טים וקור תומאס, ג'יימס ג'ונס, עוד שהוא יעדי על שחק כדורסל, ואדי האוס. זה אחלה קבוצה. קובי משחק באותה עונה עם למר אודום, ותבחר עם מי אתה יותר אוהב בין קוואמי בראון לסמוש פרקר, זה השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה.
סמוש פרקר?
סמוש פרקר. Okay. גם קריס מי מסתובב שם, אבל אני הולך לא לקאונטינג סטאטס. סטיב נש עשה באותה עונה על 54 ניצחונות. הוא עשה... רגע, זה רשום לי... ווינשר של 4.2 וורפ של 5.4. קובי באותה עונה עשה... סליחה, 4.2 ווינשר הוא לא נכון. קובי עשה 6.5 וורפ ו-15 ווינשר וסטיב נש עשה 12. ולייקרס עדיין ניצחו 45 משחקים. דרך אגב, אם הוא היה עושה את העונה הזאת עכשיו, הוא היה מקבל MVP כמו שווסטבורק קיבל על 45 ניצחונות בגלל טריפל דאבל ודברים כאלה. היום יותר פתוחים לדברים האלה ולא שורת הניצחונות.
רייט?
יפה.
סדב?
לא.
אוקיי. קריירה מפוספסת. בסוגריים, כל סיבה, פציעה, סמים דפוק בראש.
אז הלכתי על הכל ביחד, נראה לי. שון קמפ.
גם, אתה שקוף היום. אבל יאללה, תעשה את הפיץ'.
אחד הפאורפורדים הטובים בליגה, הכל התחיל אצלו להידרדר, ביום שג'ים מקליבן האגדי מקבל חוזה שמעמיד את החוזה שלו בצורה מגוחכת, תוך כדי הידיעה של סיאטל יהיה בעיה לתת לו חוזה גדול כמו של ג'ים מקליבן.
ביג ג'ים.
הוא דוחף את עצמו החוצה לקליבלנד, לצערו הרב, בדיוק כשהוא מגיע לקליבלנד, החוזה הבאמת גדול שלו, יש את השביטה של ה-NBA, ואז נכנס, הדפוק בראש, חיים ספורטיביים, סמים ואלכוהול, והמון סקס.
וילדים.
שמוביל, סקס מוביל ילדים. הוא חוזר מהשביטה עם, אני חושב שזה משהו כמו 20-30 קילו יותר, אבל שמאוד בולטים ויזואלית, עדיין נותן עונה סטטיסטית מצוינת, אבל פה זה כבר מתחיל להיגמר בשבילו, מבחינת היכולת שלו להישאר על המגרש, האלכוהול והסמים... מחקו אותו לגמרי, המעבר לפורטלנד ג'ל בלייזרס חיסל כל סיכוי להשתקם, ובגיל 33 הוא כבר מחוץ לליגה, בסה.
אז אני אגיד, אולי השם הכי מפתיע שתשמעו היום בפרק, קיון קלארק, בחירה 13-98, אתלטי, ריבאונדר טוב, שחקן הגנה לא רע בכלל, וגם אחד שנזרק מהליגה אחרי שש עונות בלבד. ב-2007 הוא נתפס על שימוש במריחואנה, ואז הוא הודע בפני שופט באלכוהוליזם, ואמר בבית המשפט שלו שהוא שותה מאז התיכון, והוא מעולם לא עלה לשחק פיקח.
מדהים.
הוא אמר שהוא שתה בין חצי פיינט לפיינט של ג'ין ביום.
וואו.
וזה הוא אמר בבית המשפט, הוא גם אמר באותו משפט שהוא היה שותה במחצית. כאילו הוא אמר שהוא בן אדם מכור, אלכוהוליסט ברמות הכי קשות שיש, לא ברור איך הוא היה שש שנים בליגה עם כל הרמות של האלכוהול הזה שיש בדם, לא ברור איך לא היה, כאילו איך הפיקוח לא היה כזה.
כבר נעשה משהו, כן.
כן? אז לא רוצה, לא כמו שון קמפ או הולו פיימר, זה לא נמנע מאיתנו כנראה הולו פיימר, אבל...
לך תדע, אם שחקן שמשחק...
שיקור, הוא עושה 8 נקודות למשחק.
כן, ובעונת, בגיל 26 הוא עשה 11-7 עם חסימה וחצי, 50% מהשדה, שיקור לגמרי, מטורף. כאילו, בוא נהיה, יכול להיות שהוא באמת שחקן על.
השאלה היא גם כמה, אתה יודע, הגוף שלו כבר התרגל לכמויות
האלה. זה לא משנה, זה לא יכול, אתה לא... כן, לא משנה כמה
הגוף שלך... אתה לא תהיה שחל... חד כמו שאתה...
עזוב את החדות, כאילו הגוף שלך, אתה לא יכול לשמור על אותה אתלטיות, זה לא בריא, כאילו הגוף שלך מתחיל למות.
כן. כן, זה רע, זה פשוט רע.
לגמרי יש מצב שהפסדנו על הפיימר. אני אומר את זה בלי צחוק. וואו. כאילו, אני מכיר את הסיפור של קיון קלארק שם הזה, אבל לא שהוא שיקור, כאילו, שהוא נזרק מהליגה והכל, לא ידעתי שהוא עד כדי כך שיקור, וגם לא זכרתי שכאילו היה עד כדי כך סביר יחסית לאיך שהוא טוען שהוא שיחק.
כן. ואני אסיים עם דבר אחרון, סתם נקודת צד שהבאתי, אבל ג'ייסון וויליאמס, בוא נדבר על זה רגע. הגארד הלבן.
אוקיי, חשבתי שאתה תגמל על רוצח.
לא, לא. מה אני לא הייתי נותן בשביל לקבל קריירה שלמה של ג'ייסון וויליאמס, כפי שהיא הייתה בסקרמנטו, או אולי אפילו, בוא נגיד, שנה ראשונה, שנתיים ראשונות בממפיס. כאילו, השחקן מאוד הרגיע את צורת המשחק שלו, הפך להיות יותר מיושב ומחושב, אבל השנה הראשונה שלו בממפיס הייתה ממש ממש טובה, ואז הוא ירד בנקודות, ירד באסיסטים, ירד בכל הדברים שהוא עושה, בגיל 24, כאילו, אחרי העונה הרביעית שלו בליגה, הוא התחיל ירידה, וגם כאילו שיחק עם פחות כיף, אז אולי זה לא ה-All of Famer, אולי זה לא השיחות על השחקנים המאוד מאוד גדולים, אבל סתם פספסנו שחקן שמאוד מאוד כיפי.
היה כיף.
כן, אבל לא השחקן נוראי. כאילו לא זכרתי שהוא היה כזה נוראי. כאילו ידעתי שסקרמנטו לא אוהבים אותו כי הוא נוראי.
כי הוא לא טוב בהגנה ולא זה.
כי הוא לא טוב. עונה ראשונה בקריירה 37% מהשדה, 31% מ-3 על 6 זריקות. 37% מהשדה, 29% על 6 זריקות. 40% עונת C עם 31% על 4 זריקות. אחרי זה הוא חוזר ל-38% ו-29%.
עסקה נוראי. כן, אבל בסדר.
היה כיף.
אבל שואו טיים.
בדיוק. וכאילו, אתה מדבר על סקרמנט, כאילו, טוב, סקרמנט הייתה טובה בתקופה הזאת, אבל בממפיס, לא היה שם כלום.
היה יותר מגניב אם הוא היה נשאר ג'ייסון וויליאמס כמו שהוא היה רגיל לשחק, אבל היה עובד לו כאילו להיות זה שעל התפקיד
המחליף יותר.
לא, המחליף שנותן כאילו אנרגיות מהספסל ומשנה את הקצב. כאילו מה יכול להתקבע על התפקיד הזה, ועדיין משחק אותו דבר, זה היה מגניב. ואז גם ה-40% הזה לא כזה קריטי, כי הוא יודע לייצר או לייצר לאחרים.
כן. גם היה יכול להמשיך עם האסיסטים המטורפים, ופשוט לזרוק קצת פחות, זה גם בסדר.
הוא כנראה לא רוצה אבל לזרוק אסיסטים מטורפים, הוא רוצה לזרוק הרבה.
אבל האסיסטים המטורפים הם מטורפים.
מטורפים.
טוב. לא נגיע לנבחרת אמריקאית, אה? אפשר להגיע לדבר אחד אחרון, קטן?
כן.
אתם כולכם ראיתם את המשחק ראווה שהיה בסין בין טוני פארקר ומנו ג'ינובילי?
אני לא.
אז אולי אתה תגגל בינתיים במכשיר הנייד הזה שלך, אבל איזה משחק ראווה במימון של סמוטר של חברת טנסנט, אם זוכר, דיברנו על זה סביב הבעלים החדש של, של ברוקלין, בין קבוצת All-Star League הסינית או whatever מובלת על ידי טוני פארקר לקבוצת All-Star League הסינית אחרת מובלת על ידי מנו ג'ינובילי, וכדי להחזיר את ימים עברו מנו ג'ינובילי שם פאה. זה היה
גדול. אני רואה את זה עכשיו.
אתה חושב שאם היינו עושים עכשיו אירוע ראווה כזה בארץ, נגיד
מאיר טפיר.
לא, דווקא נמצא ככה
שחקן NBA?
שחקן NBA כזה, שתי שחקן NBA כזה שמובילים, שחקים ביחד לקבוצת ישראלים.
דרור חג'אג'?
לא וטרנים, כאילו
שחקנים פעילים.
שחקנים פעילים. איגור קולשוב ואבי בן שימול.
אוקיי.
היינו, היה מעניין אותנו, כאילו היינו מדברים על זה?
שחקני NBA, כן.
לא, שחקן, כאילו היית מביא, לא יודע.
אם היית מביא לאולסטאר הישראלי, שחקן NBA לכל כאילו צד בזה, ברור שאני מדברים על זה.
לא, שחקן NBA נוכחי.
שחקן NBA מעבר. מעבר.
מעניין.
שניהם פרשו עכשיו.
לא, בוא נדבר ספציפית על טוני פארקר ומנו ג'ינובילי.
עוד שנה הבאה, באים לך נוביצקי ווינס קארטר.
לא כזה מעניין.
אתה לא מדבר על זה?
אני אדבר על זה.
וינס קארטר לקח את הצפון, ונוביצקי לקח לך את הדרום. עשו כבוד לכדורסל הישראלי, לא אדבר על זה?
עשו גם כבוד לקריירות ה-NBA שלהם.
קצת פחות, אבל כן.
וינס קארטר הוא אפס, לא מעניין אותי.
אשכרה.
לא, זה לא מעניין, אז כאילו...
אבל לסינים, סינים אוהבים את הדברים האלה. אנחנו הרבה יותר צינים.
לא יודע, אני הייתי...
יש בצו, זה צודק. ואם זה היה בכדורגל, גם היינו אדישים?
מה, הם מצטרפים פה דיוויד ג'ינולה ו...
דיוויד בקאם. פטריק
קלויברט?
אוקיי, אני יותר חשבתי על דל פיירו ו... קקה, אבל בסדר.
כל אחד בזה שלו. אתה מדבר אתה מדבר איתי עכשיו בודווין זנדן
וקלוד
מקללה?
לא, קלוד מקללה אולי כן. אבל אנחנו צריכים מישהו נוצץ, כאילו לא זה קשר האמצע. תן לי חלוץ. קריסטיאן ויארי ו...
קריסטיאן ויארי.
ו...
מרסלו סלאס.
מירוסלב קלוזה.
מירוסלב קלוזה.
קלוזה עוד בעניינים.
אתה באתי בפיליפו אינזאגי ו...
פיליפו וסימון אינזאגי.
דוד טרזגה.
ותיארי אנרי. כי זה חייב לבוא ביחד.
טוב, תיארי אנרי.
אנרי טרזגה מעניין אותנו?
אנרי טרזגה שחקן אדיר.
יש מצב.
יש מצב.
הוא יותר טוב מדוד טרזגה?
לא.
לא.
אנרי, לא. אנרי קצת מוריד אותו.
אבל אם זה מבטא סופטי.
כשם פרטי, אנרי.
אבל אם זה אונרי.
אונרי.
אונרי. טרזגה.
אם כותבים את זה רק עם אור.
מה עם דוד אנרי?
לא, נראה לי יותר כמו סופר.
אבל דוד ג'ין עולה זה שמושלם.
דוד אנרי זה סופר.
כן.
אין דוד שהשם המשפחה שלו יותר מתאים מאשר ג'ין עולה.
אין, זה שם מושלם. זה פשוט מושלם.
דוד רביבו.
גם בכלל, מושלם.
דוד רביבו, זה תשובה טובה.
סליחה. סליחה?
ניצחת. יאללה. תודה רבה לכולכם שהזנתם לנו. אנחנו לא נגיע לנבחרת האמריקאית היום. חבל, כנראה לעולם לא. בואו תהיו יותר טובים ונדבר עליכם. תודה לך, סגל מטוס.
תודה לך, דביר.
תודה לך, סתיו נמש.
אני מתגעגע.
אוי, סתיו, אנחנו נתגעגע אליך. תהנה בחול ואל תחזור בלי איזה משהו מיוחד. איזשהו שחקן או מישהו שהיה קרוב להיות שחקן או מישהו שדיבר על שחקנים ב-NBA שהוא אמריקאי.
משהו אני מביא.
משהו.
רעיון עם אנדרי בלאץ'.
משהו אני מביא מקליפורניה.
אפילו אם זה סתם בחור מסופה מהרחוב שמדבר על
הימים
הגדולים של קובי בריינט. אתה רוצה לעשות פריוויו לפרק חזרה שלך?
כן, בוא נעשה פריוויו לפרק חזרה שלי.
יאללה, מה אתה הולך להביא לנו כשאתה חוזר? מה הולך להיות שם?
דביר כבר נתן איזה מיני טיז בהמשך, אבל כשאני חוזר, אנחנו הולכים לעשות את כל קבוצות הליגה בפרק וחצי.
מדהים.
מדהים.
ובלילה אחד שאנחנו נחליט
את זה. זה רד זון של NBA לבריד שלכם. זה בגדול קריצה שלנו להגיד, כל התוכניות קדם עונה שאתם שומעים עכשיו, אתם לא צריכים אותם. אתם יכולים לחכות לנו לקבל שעתיים לבריד של כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת העונה הקרובה.
וזה גם יהיה הכי ערב אם לא תוך כדי העונה.
מה זה?
זה גם יהיה הכי ערב העונה או תוך כדי?
או תוך כדי העונה.
לא תקבלו סיכום שיגיע יותר מאוחר מזה.
לא, זה יהיה הכי רלוונטי.
הכי רלוונטי.
הכי רלוונטי.
תודה לכם. יאללה
ביי. אבל רגע, שלא תחשבו שאין לנו פרק גם שבוע הבא ועוד שבועיים ועוד שלושה שבועות, כנראה שיהיה.
אל תחשבו, כי כנראה שכן יהיה.
כנראה שיהיה. כאילו, מה שבטוח זה אולי. תודה רבה.
מה שבטוח זה אולי. Trust me, don't trust me.
יאללה ביי.